מתמודדים, הפודקאסט. שיח על אנשים, קנאביס ומה שביניהם.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מתמודדים, הפודקאסט. אני יובל, כרגיל. והיום יש איתי פה את יהודית. יהודית ואני קודם כל חברות טובות, הכרנו במכללת ספיר, כשלמדנו שתינו. היום יהיה לנו פרק קצת שונה. ביקשתי מיהודית לבוא, כי בעצם הייתי צריכה מישהו שיעזור לי להוציא ממני את הסיפור של למה אני בכלל עושה את הפרק הזה, ומה המניע שלי מאחורי כל הדבר הזה, והרגשתי שיהודית היא הבחורה המתאימה לתפקיד הנכון. היה לי מאוד מאוד חשוב באמת לדבר רגע את עצמי ואת למה בעצם החלטתי לעשות את הפרויקט מתמודדים. זה בא מתוך הסיפור שלי וממה שאני עברתי בשנתיים שלוש האחרונות. זהו, יהודית, הלאה, היי, אהלן, זה יצא לי מהי.
כן, נכון. תכלס, אני חושבת שגם הגענו לזה מתוך הרבה שיחות סלון שהיו לנו, שככה נוצר איזשהו, הרבה שיחות פורות שהתגלגלו.
נכון.
אז הדבר ראשון, לכבוד הוא לי.
אוש. רגע, לפני, תציג את עצמך, ספרי להם מי את.
אז אני אציג את עצמי, אז אני יהודית, והיום אני גם מתגוררת בסמיכות איך, כמו שגרנו בסדרות, זה לא כזה רחוק. והיום אני מתעסקת בעבודה סוציאלית, אני עובדת בעיקר עם ילדים ונוער. וגם יש לי איזושהי נישה נוספת שאני גם מתעסקת ככה עם מטופלי קנאביס, בעיקר סיוע בכל ההליך הזה של הוצאת רישיון, שימוש נכון ודברים כאלה. אני בעצם עובדת דרך עמותה שאנחנו בעצם מסייעים גם מבחינת ההליך של הוצאת רישיון וגם שימוש נכון ועוד כל מיני פרויקטים שקשורים בנושא, אבל ומפה לשם ככה התגלגלנו והגענו לשאני כאן יושבת מולך.
נכון, כן. מתוך הרבה שיחות סלון שלנו ודברים כאלה, וגם מאוד היה לי חשוב להגיד אוף די רקורד שפרויקט מתמודדים זה פרויקט שהוא נוצר מתוך הנשמה שלי. אז אני מרגישה שיותר נכון להביא מישהו שמכיר את הבן אדם שאני, ופחות מישהו שמכיר את את הצד המקצועי שלי, לדבר איתי. אז בואי נתחיל, לא יודעת, בואי נקפוץ למים, איך שלא עושים את זה.
נראה לי שהשאלה הכי מתבקשת זה מאיפה הכל התחיל.
מאיפה הכל התחיל? אוקיי, אז אני נראה לי זה היה 2019, בעצם סוף 2019, סיימתי את הלימודים שלי בספיר. עברתי לגור, חזרתי לגור במושב של אמא שלי, ליד פרדס חנה.
אני קצת אחזיר אותך אחורה, כי אני זוכרת מהשיחות סלון שלנו, שהיה עוד דברים שקדמו לזה. ב-2014, עם ההדרכות וכל הדברים שעשינו.
אוקיי, אז אנחנו ממש מתחילים בזה, נכון, תכלס. אני נמצאת בעולם הקנאביס כבר בערך מ-2013, עבדתי כמוקדנית בבזלת, אולי נשים כוכבית ונגיד שיש לי קשר משפחתי למפעל של בזלת, לחברה. נסעתי לטיול הגדול שלי, חזרתי, התחלתי לעבוד כמדריכה לקנאביס רפואי, ושם משהו התחיל להשתנות בחשיבה שלי, די למקום להתבגר, פתאום פגשתי מאות ואלפי מטופלים שסובלים מכל כך הרבה דברים, ובאותה התקופות לפני הרפורמה, אז בעצם הייתי מגיעה או לבתים של מטופלים, או שהם היו מגיעים אלינו לסניפים, לעבור הדרכה. ברפורמה הקודמת, בשביל לקבל את הרישיון המקורי שלך ולקבל את ההספקה הראשונית, היית חייב לעבור הדרכה. אז הייתי מגיעה לאנשים, והייתי באמת לא היה פינה בארץ שלא הגעתי אליה ולא חקרתי, כאילו חקרתי עוד דרך האוטו. תראי, זה בעצם כאילו, אני חושבת שזה הפעם הראשונה אחרי הצבא, אחרי הטיול, אחרי זה, שאני מגלה איך העולם עובד, ואני מגלה שהוא לא עובד טוב.
זה כפה אפילו, לא?
זה...
כפה מצלצלת.
זה כפה מאוד מאוד קשה, כי אני חושבת שעדיין יש את המקום שאולי אני אפילו אישה צעירה, לא באמת מבינה לגמרי עד הסוף בעומק של הדבר, מה זה אומר לחיות עם סרטן, או מה זה אומר, לא יודעת, פרקינסון, על אמת, מה זה אומר ביום יום של הבן אדם. אבל אני מתחילה לגלות שכאילו כל כך הרבה אנשים שהם חולים והם סובלים, והם האנשים שהם כביכול, ואני עושה פה מרכאות כפולות, נמצאים בשוליים של החברה, אף אחד לא עוזר להם. ולא רק שאף אחד לא עוזר להם, כאילו, כל הזמן סיפורים על כמה ביטוח לאומי וכמה גופים ממשלתיים הם זוועה, וכמה אף אחד לא רואה אותם, וכאילו אני מגלה שהעולם לא עוזר לחלשים. כאילו העולם לא עובד...
כמו שסיפרו לנו.
הוא לא עובד טוב, הוא לא עובד טוב. בוא נגיד את זה, משהו במערכת פגום, אני לא...
או שהוא פגום, או שאת יודעת, גם הציגו לנו איזשהו מצג שווא ששלמות, כאילו שיש שלמות שקיימת. שלמות זה דבר שנורא קשה להגיע אליו גם בסופו של דבר.
נכון, אולי גם ניצו לייצר לנו איזשהו, לא יודעת, הרציונל הוא להגיע לשם, אבל בפועל אנחנו בצד השני, זה כאילו שתדעו. את יודעת, את כאילו יושבים מולך אנשים, ומעבר לעובדה שהם בוכים, כי באמת גם באותם השנים קנאביס זה לא היה דבר... דבר יומיומי. אנשים יושבים ובוכים לך על זה שהם הגיעו לקבל את הסמים האלה, ואיזה מצב גרוע כשאת בפנים יודעת מה הסמים האמיתיים שנתנו להם. ואני יושבת מול אנשים ואני אומרת לו, אתה חייב, כאילו, אתם חייבים להבין שלצמח הזה יש עוד כוח. הכוח שלו זה זה שאתה תבין שקצו כל הקיצים. שזה הנקודה בה אתה עם עצמך מבין שחייב להיות שינוי. אין משהו מעבר. אין עוד איזה טיפול ניסיוני, אין זה. אם כאילו לקנאביס באותם התקופות, גם אנשים היום מגיעים אחרי מיצוי טיפול רפואי. זאת אומרת, זה אומר שהם ניסו כל כך הרבה דברים ושום דבר לא עבד להם.
ובעצם את מקבלת, כשאת עושה את ההדרכות האלה, את כאילו מקבלת ממש הדרכות מאוד רחבות, זה נשמע, כי את צריכה להיות מאוד עם ידע, להגיע עם ידע. רק אחרי הטיול בצבא שלך.
האמת שלא. לא. האמת שלא, כאילו שוב. באותם הזמנים הדברים היו הרבה יותר פרוצים. עברתי בערך 3 חודשים של הכשרות עם מדריכים, היה כן איזשהו כנס מאוד נקודתי במשרד הבריאות, אבל בגדול זה מדריך מלמד מדריך, והחברה מייצרת את התורה בהתאם למחקרים שלא מאוד היו נפוצים באותה התקופה, דברים מאוד נקודתיים וקטנים, בעיקר עבדנו על סטטיסטיקה. עכשיו, זה קצת נשמע כאילו לא רציני, אבל תחשבי שכל יום אני רואה לפחות 10 מטופלים, אני עובדת 5 ימים בשבוע, כבר 50 מטופלים בשבוע, תעשי כפול 12 חודשים בשנה, ותראי את כמות האנשים שאנחנו עוברים. זאת אומרת, כשבא אליי מטופל שסובל מכאב, ויש לו סימפטומים של א', ב', ג', אני יודעת מבחינה סטטיסטית מה לרוב האנשים שהם בני גילו, מאותו מגדר שלו, זה, מתאים להם. נעשה אולי קצת ככה, אני אתקדם קדימה בעצם לנישה מקבילה אחרת. אני חושבת שזה היה ב-2015, החלטתי ללכת ללמוד באקדמיה, קולנוע. אקדמיה, אבל כאילו החלטתי ללמוד קולנוע. ירדתי לספיר, ספיר, מכללת ספיר, נמצאת בנגב, ליד שדרות, שם אני ויהודית הכרנו, אבל מעבר לזה ששם הכרנו, המשכתי לעבוד בחצי משרה, באותם השנים פתחנו סניף בבאר שבע, אז הייתי עובדת מדי פעם בסניף. בסוף שנה א', מצאתי את הכלבה שלי, שנמצאת איתי עד היום, קוראים לה טיה. כלבה הכי יפה בעולם, מישהי שמשום הזה נראה לה הגיוני, זרקה אותה בקיבוץ שגרתי באותו הזמן. עכשיו, מי שלא חי בפלנטה הזאת בעשור האחרון, אני אזכיר ואספר שבעוטף עזה, אחת לשנה בערך יש פיצוצים, צבע אדום, אזעקות. לכלבה שלי יש רגישות מאוד מאוד גדולה לצלילים ולרעשים. יש לה פוסט טראומה וחרדה מאוד מאוד קשה שקורית בעיקר מבומים, זאת אומרת הריצות לממד, אתה... אני בטוחה שאנשים מכירים את, את התופעה, כי בטח ראו סרטונים וכאלה, אבל זה ה... הכלבה עומדת, כאילו רועדת, משותקת, כאילו לילות שלמים לא ישנה בתקופה של מבצעים. זה אחד הדברים הכי מעוררי רחמים. היה לי סיטואציה שביום העצמאות, בגלל הזיקוקים, היא פשוט רצה, ומצאנו אותה רק יומיים אחרי זה, בקיבוץ קרוב לגדר. כאילו, באמת עברתי עם הכלבה הזאת המון. סיפרתי את זה כאנקדוטה, אבל זה חשוב להמשך הסיפור שלי בעצם.
אז את בסדרות, יש לך כלבה שהיא מאוד מאוד חרדתית מכל המצב, את במקביל לזה עושה גם הדרכות, ואז...
נכון, אבל בוא נגיד שעולם הקנאביס קצת ככה נדחק הצידה, אני מאוד מתעסקת בעולם היצירה והקולנוע, וספציפית
שזה גם חלק מאוד חשוב, כן, כי גם בתוך זה אני כאילו זוכרת שגם אפילו צפיתי בכזה, היית עושה סרטים שקשורים בנושא, בתוך ה...
זה משהו שהעסיק אותי קודם כל מהעניין המשפחתי, יש לנו... חברה לקנאביס רפואי, תמיד מעניין לנסות לדבר על זה, בעיקר באותם שנים אף אחד לא יותר מדי דיבר על זה. אבל אני לא חושבת שעדיין היה חיבור שהוא לי היה ברור לגמרי, כאילו עדיין מאוד חיפשתי את הסי שלי ומה אני מנסה להגיד. פסט פורוד, 5 שנים סיימתי את הלימודים, כן, יש לי תואר, אני עם תואר ותעודת בגרות, עם המורה שלי שומעת, סתם. בקיצור, חזרתי לגור אצל אמא שלי, גרתי שנה, עשיתי חלטורות כזה של קולנוע, עברתי לגור לבד, ושם היה משהו לא עבד. זה היה בעצם הדירה הראשונה שעברתי לגור בה מחוץ לעוטף, פעם ראשונה שאני והכלבה שלי לבד מול עצמנו, והיא חווה רגרסיה מטורפת. מטורפת, באמת, כאילו כל 5 שנים של העוטף. אנחנו מדברים על שוברת את החלון וקופצת מהחלון, אנחנו מדברים על נביחות בלתי נסבלות שיכולות לקחת גם 7 שעות ברצף. היא קראה לי מזרון שקניתי לפני 3 שנים, ובשיא של השיא של השיא של הדבר הזה היא שברה לי את הקיר בבית בצמוד לדלת, ושם היה לי איזה רגע.
שזה בעצם נסב סביב זה שהיא נשארת לבד.
כן, אנחנו ביחד, הכל מאוד מאוד בסדר. כן, פיצוצים קטנים, זה ברמת הכאילו, באותה התקופות היא הייתה ברגרסיה כל כך גדולה, שברמת הצפירה מהכביש, הכלבה נכנסת לפאניקה ונצמדת אליי. ברגע שראיתי את השבר בקיר, קרה לי שם איזה רגע. אני העליתי פוסט, אני תמיד מעלה פוסט כדי לשאול את חוכמת המונים, העליתי פוסט באיזה קבוצת כלבים, והיה בה הרבה תגובות שכאילו כתבו לי שיש לך חרדת נטישה. פתאום ראיתי את הקיר, וכאילו הקלטנו פרק עם מישהו שהיה פה שנייה לפני, והוא אמר יש איזה רגע של הבנה שהדברים נופלים כמו טטריס. אז פתאום הכל נפל לי כמו טטריס, והבנתי שיש לי חרדת נטישה, שיש אי שם מהילדות שלי, בגירושים של ההורים בעיקר, איזשהו משהו מאוד 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 לא פתור. התחילה תקופה שלא ידעתי את נפשי, באמת, של התקפי חרדה. חשוב להגיד שאני באה מבית שיש לי, שאני הבת של אבא, ויש לי אבא מאוד קשוח, שרגשות לא יותר מדי, זה משהו שמרים, ואני כילדה שהיא הבת של מאוד כנראה מנסה לחכות אותו, ובאמת לא הבנתי מה אני מרגישה. זה אשכרה, חוויתי שם, כאילו, קורה לי משהו בגוף, יש אנרגיה שכאילו מישהו צריך לפתוח פה את הפקק, למה הקומקום מתפוצץ, ואת לא מבינה איך פרקים את זה, ואת לא מבינה מה את מרגישה, ואין מילים לדברים האלה שקורים לי עכשיו בגוף. אני חושבת שזה גיל 28, אני לא יודעת בגיל 28 מה אני מרגישה, להגיד מה אני מרגישה. הייתה לי חברה שאמרה לי, תרקדי את זה החוצה. אני חושבת שזה הפעם הראשונה שהתחלתי לקבל כלים של כאילו באמת קפצתי והוצאתי אנרגיה כלואה.
כי מה הרגשת?
הרגשתי שאני הדבר הכי קטן בעולם, הרגשתי שהעולם סוגר עליי, הרגשתי שיש פה הר שאין שום סיכוי שאני אעבור אותו. היתרון בי, שאני בן אדם מאוד 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 ורבלי. התחלנו עם איזה מטפלת של טיה, שהיא באה עם איזה, אני מצטערת אם זה יפגע במישהו, אבל עם איזה אמרה של, אני מטפלת בשיטה חיובית. המאלף שלי היום, שבאמת עשה את כל השינוי של טיה, אני אומרת את זה באפרופו, ייתן לי סתירה אם הוא ישמע אותי אומרת את המשפט הזה, כי הוא טוען שאין דבר כזה שיטה חיובית, הוא טוען שיש ארגז כלים, שבו אתה עוזר לכלב, וכל שיטה היא שיטה חיובית, כי אתה רוצה באופן חיובי לעזור לכלב שלך. פשוט יש שיטות אגרסיביות יותר, אגרסיביות פחות, וכל כלב מתאים לו משהו אחר. כמו שלכל בן אדם מתאים משהו אחר.
אז בעצם, אם אני מבינה נכון, כאילו, התחילה הרגרסיה המאוד מאוד קיצונית של טיה, שבמקביל אליה גם את חובה עם עצמך איזושהי רגרסיה שאת לא באמת...
אני פתאום הבנתי משהו, והתחלתי לפקוט ולחוות את כפי חרדה מטורפים.
שמה בעצם הייתה ההבנה?
שיש לי חרדת נטישה. זה כאילו ההבנה. ואז בעצם מתחיל תקופה שאני גם מבינה שאני צריכה עזרה. דרך חברים שהם חברים, מטפלים, מוצאת לעצמי איזושהי מטפלת. באותה התקופה טופלתי בשיטת עוצמת הרכות, שזה בעצם גם מגע וגם שיח. החלפתי, עברתי הרבה מאוד דברים, כאילו אני ככה רצה על זה. ובמקביל עם טיה, ותראי...
גם עוד משהו שנכנס לתוך כל התקופה הזאת, זה גם היה הקורונה, שזה כאילו מאוד גם מין כזה רצף כזה באותם תקופה.
זה היה כאילו... זה נכון, אם אנחנו מסדרים את זה יותר טוב, אז זה ממש אחרי השנה הראשונה של הקורונה, בעצם התחיל לי כל העניין, זאת אומרת. עברה השנה הראשונה פלוס מינוס, ואז עברתי דירה וזה התחיל. תראי, בהרגשה שהייתה אז, הייתי במורד מטה. זאת אומרת, אני כן מדברת על זה, אני כן מבינה שקורה משהו, אבל התופעות מתחילות להיות קשות יותר, ומאוד מאוד לא נעימות, משהו שברמת המדיר שנע מעיניי, ברמת ההתקפי חרדה של... תשמעי, אני לא הבחורה שיודעת מה זה התקפי חרדה עד גיל 28, אז וי, אני לא יודעת מה זה פחד, אני לא יודעת מה זה מרגיש געגוע, אני לא יודעת. אני באמת לא... אני פותרת דברים באקטיביות. אני מפיקה, נשמה. תני לי, אני אפיק לך רגע פה משהו. אני תקתק שנייה את הדבר. נתקדם באמת לנקודה שאחרי בערך חצי שנה שאני מטפלת בעצמי והולכת למטפלים וכזה, וגם מטפלת בטיה. המטפלת של טיה נפטרה. כן, זה קרה. ואני החלפתי טיפול והמטפלת שלי יצאה לחופשת לידה. באותו השלב אני נמצאת בטיפול רגשי שקוראים לו סטיה, זה טיפול שבאמת מתעסק גם בתחושות של הגוף, לשיים, לתת שם לתחושות שבגוף, וגם בעצם שיח דיבורי. אחת הבעיות הקשות שהיו לי בעצם, לא בעיות, אחת המקומות שהייתי בהן פחות טובה, זה להבין שאני מרגישה משהו בזמן שהסיטואציה קורית. ודווקא מהשיח עם הגוף, פתאום יש לי מודעות הרבה יותר גבוהה בזמן אמת למה שקורה וגם לעצמי. היה לי איזושהי סיטואציה שבעצם כבר הבנתי שיש מקומות שאני בוחרת להעדיף להתעסק באדם אחר מאשר להתעסק בי. אני לפעמים יכולה גם להגזים ולהגיע למצב שאני כל כך לא רואה את עצמי. רק שהפעם הגוף אמר, לא עוד, נשמה. התחילו לי כאבי בטן שסחבתי אותם איזה שבועיים, לא הבנתי מה קורה, אבל זה כאב בטן שאת מתפקדת תוך כדי, פירשתי את זה כצרבות. הייתה הידרדרות והידרדרות והידרדרות. היחידה שבאמת ראתה אותי, שעד היום אני כאילו זוכרת לזכותה את זה, זאת אחותי, אחותי היא הרבליסטית קלינית, והיא יצרה לי בעצם פורמולה להלחש את הכאבי בטן שלי, והיא הביאה לי אותו ביום הולדת 80 שעשינו לסבתא שלי. שביום הולדת 80 גם היה לי תפקיד, אני נכדה בכורה, אז אני צריכה לרקוד ולשיר ולעשות שמח, ואני עם כאבי בטן, שעוד נותנים לי לשבת. אני לא נושמת כאילו כבר. יום אחרי, קמתי לדעתי בשבע בבוקר מבכי של כאבים שבחיים, בחיים לא חוויתי כאב כזה. זה לא היה רק כאב, זה היה גם חרדה. באותו הרגע תיה קופצת לי על הברכיים ומלקקת לי את הדמעות. זה כאילו היה אחד הרגעים הכי מרגשים שחוויתי בחיים שלי. והתקשרתי לאבא שלי ואמרתי לו, צריך לפנות אותי לבית חולים, משהו לא בסדר. תקופת קורונה, לא הולכים לבית חולים, הולכים לטיפול כאילו מרמים, חרפים, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה, ביקורים לרופא, כל מיני כאלה. כולם אומרים לי, יש לך בטוח אליקובקטור, זה אליקובקטור, זה זה, ואני יושבת ובוכה. ואני עם חרדות שגם יש לי סרטן ואני עומדת למות ואף אחד לא מבין מה אני בכלל עוברת. בתוכי מלא אנשים מחויכים, הם לא מבינים שאין שמחה בעולם כרגע. ואז מתחיל התקופה הכי קשה בחיים שלי. חודשיים של כאבי בטן בלתי נסבלים.
וגם אחד הדברים המתסכלים זה גם שבעצם לא מוצאים כלום כביכול.
אז אני עושה באמת בדיקות, ואני, מה זה בדיקות? הרופאים שלי, המטפלים שלי אומרים, תביא, אני קונה ממך את הבדיקות האלה, בדיקות מדהימות. אבל אני קמה בבוקר עם כאבים, בתקווה שזה עובר, כאילו באמת בתקווה שזה עובר, מבינה שלא, עוברת מהמיטה לסלון, סובלת מכאבים שאת לא יכולה לחשוב. את יודעת, אני עובדת בעבודה שאני יכולה גם לעבוד מהטלפון, מהבית, בדברים כאלה. אין אותי, אין אותי. אני מסתכלת מהחלון ואני אומרת, עדיף לקפוץ. אני בחיים לא חשבתי מחשבות כל כך קשות. זה כאילו, זה, אני בן אדם מאוד אופטימי ושמאוד לוקח אחריות על עצמו. וזה הפעם הראשונה שכאילו היה לי איזה גיץ של בוא נוותר. בגלל שאני בן אדם בסופו של דבר שמדבר את עצמו מאוד, אז אנשים מאוד נתנו לי פתרונות מסביבי. הייתי במקום כל כך עלוב, שתגידי לי שאם אני אעמוד עכשיו על הראש כל יום בבוקר ושאני אשים מתחת לראש שלי הציץ, יעבור לי הכאב בטן, זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה, הכל, מה שתגידי. התחלתי ללכת לאלפי, לא להגזים, עשרות מטפלים, באמת, דיקורים ושינויי תזונה והכל. החלפתי תזונה, כי הבנתי שזה מה שיש. במקביל, אחותי שהיא הרבליסטית קלינית, למדה כאילו הרבליזם, לקחו את המקרה שלי כמקרה מחקר, של להבין מה לא בסדר אצלי. זאת אומרת, יש פה איזה כאבי בטן מטורפים.
היא גם נתנה לזה בסוף איזשהו שם.
בסוף היא נתנה לזה איזה שם ואיזשהו תסמונת, ומסתבר שרובנו סובלים מהתסמונת הזאת. מי שחושד שיש לו מוזמן לדבר איתי, ואני אגיד לו מה היא. אבל בואי נקרא לילד בשמו, כאילו רגע. זה היה כאב פסיכוסומטי. זה היה כאב של מצד אחד התקלפות, כאילו אולי זה ישמר רוחני טיפה לאנשים, אבל השלתי מעצמי משהו, וזה היה כאבי גדילה. במקביל כל רגע, כל הזמן, התהליך של תיה, אז עברנו למטפל אחר, והמטפל ראה אותי בהתחלה שהוא פגש אותי, והוא חשב שאני כאילו, שאני רכיחה ואין שום סיכוי להצליח איתי את העבודה, והוא כאילו, פתאום גילה שיש בן אדם קצת יותר רציב, כאילו, אני רק מנסה להבהיר את הפער של מה שאני חוויתי, והוא אמר לי על הכלבה, על תיה, תקשיבי, כל יום שתי טיולים של חצי שעה לפחות, ותתחיל לי 10 דקות הליכה מהירה. התחלתי 10 דקות הליכה מהירה, אמרתי, אני צריכה שהכלבה תהיה כל כך עייפה, שהלכתי כל החצי שעה הליכה מהירה. ואז התחלתי לעשות הליכות. פשוט. אז שיניתי תזונה, התחלתי לעשות הליכות.
חשוב לציין שאת לא היית מהאוהדות ספורט.
לא, לא, אין בי שום דבר עד היום שאוהב ספורט. זה לא פוליטיקלי קורקט. ספורט זה לא כיף אם הוא לא תחרותי בעיניי. אולי צריך גם להגיד שהייתי בחורה די מלאה. היום אני 30 קילו... פחות מאז הדבר, הכאבים האלה, זה היה גם השלה של הרבה מאוד דברים, כאילו, כשהכאב הזה הגיע, הוא הגיע כדי להגיד לי, את לא יכולה לחזור להרגילים הקודמים. כאילו, את הכבאת פה מישהי שצריכה לראות אור, וזה הזמן שלה. והתמסרתי לאמירה הזאת נורא. מול כל, בכל הטיפולים שעשיתי, עם כל האנשים שדיברתי איתם, תשמעי, לנצח את הנפש שלך זה הניצחון הכי גדול שיש. לא משנה מה יגידו לי, אבל האנשים שמתמודדים בעיניי עם פוסט טראומה, עם חרדות, עם דברים כאלה, זה האנשים האמיצים ביותר, כי אין דבר גדול ומפחיד כמו עצמך. אין. אין דבר כזה.
את יודעת, נראה לי שגם יותר מהמפחיד כמו עצמך, זה יותר מהתאומות שאנחנו חושבים שקיימים בנו. יש תחושה של מין, כאילו אם אני אגע בזה, אוי ואבוי, מה יקרה לי. אני זוכרת גם הרבה שיחות שלנו, שכאילו באותה תקופה גם נוצר בינינו המון המון חיבור, כי גם אני כאבי בטן מגיל איזה 12, אז כאילו נוצר לנו הרבה חיבור ושיח על זה.
נכון.
ואני ממש זוכרת את, את הקושי שלה להוציא החוצה, זה באמת, באמת, השיח מאוד מאוד ארוך שהיה לנו בנושא.
זה גם להוציא החוצה, וזה גם כאילו הפחד של מה אני אפגוש.
נכון.
ויש משהו בדבר הראשון שאתה פוגש אותו, שהוא נראה הר גדול, ובפעם השנייה כבר שאתה חוזר לאותו דבר, זה גבעונת קטנטונת. תראי, עברתי המון במקביל, אני לא עושה ספורט, מתחילה לעשות ספורט, תזונה, מה זאת אומרת תזונה? מה זה לאכול בריא רגע?
לעובל, יש מלא סלקים וקרו, ופתאום, כן.
פתאום. אני אתקדם כדי כאילו אולי להגיע לשלב שבו זה מתחבר למתמודדים, באיזשהו שלב במהלך ה... זה באמת היה שנה מאוד מאוד זוועתית, ושנה אחרי זה קצת זוועתית. בשנה הזוועתית, החלטתי לחזור למשרה מלאה בבזלת, כי הייתי חייבת שמשהו יחזיק אותי. זאת אומרת, לקום כל בוקר לעבודה בשעה הקבועה, להגיע למקום הקבוע, לפעמים זה איזה... אולי לא חשבתי שאני בן אדם שנכון לשגרה, אבל באותו שלב הייתי צריכה את השגרה.
גם את בן אדם עובד.
אני גם בן אדם עובד, ואני בן אדם של דוינג, ולשבת בבית ולסבול עם הכאבים שלי, או לחפש איך אני נכנסת לפרויקט בטלוויזיה, זה לא היה הזמן. ואז הגעתי לבזלת, והיה לי רעיון. לתת מצלמות למטופלים ולתת להם לתעד את עצמם. ואולי לעשות סדרת רשת, אולי לעשות פרקים קטנים. אני באמת באותה התקופה אמרתי, אנשים לא מבינים עד כמה אני גאון בזה שהבאתי את הדבר הזה. למה? כי כל הדברים שקורים בחוץ, ריאליטי, האיבך הגדול מדבר את זה, זה לא החיים האמיתיים. הרי זה איזשהו פילטר על החיים. החיים האמיתיים זה האנשים החולים. אתה פוגש בן אדם בכאב שלו, זה הכאב הכי גדול והעמוק שלו. ו...
גם זה באמת, אני חושבת שמאוד קשה להבין כאב.
מאוד.
וכשאתה
מאוד.
רואה בן אדם בזמן התקף, או בזמן דברים, זה באמת נותן חשיפה.
זה גם, אבל גם זה, האמת שאני חושבת שזה לא בזמן התקף. אני חושבת שלבוא לראות את הבן אדם, מנהל את היום-יום שלו, בעוד יש לו איזושהי בעיה רפואית שמסרבלת את היום יותר, זה בטן רכה שצריך לגעת ברגע. התחלתי לעבוד עם כאילו מתמודדים, בעצם נתנו, אני מתקדמת קדימה, עשינו שלבי ליוק, מצאנו את המטופלים, נתנו להם, בעונה הראשונה נתנו להם מצלמות, והתחלתי לפגוש בזמן העריכה מקומות שנורא הזדהיתי איתם, ושנורא כאילו הבנתי את הכאב, אבל אני חושבת שאופרי אמרה את זה בעונה הראשונה. הכאב כהצלה שלה, הכאב כמקום שבא ומזכיר לה להתייחס לעצמה. תשמעי, אני עברתי חיים שלמים בלהתעסק באנשים אחרים ולא בעצמי. כי אני יכולה, כי אני יכולה לסחוב את כולם, כי קל לי. אבל איפה ההתפתחות שלי? איפה אני? איפה... יש שם דברים שצריך להתמודד איתם. כנראה שכילדה, גירושים היו לי מאוד קשים, אני צריכה להתמקד בזה. ועבדתי על מתמודדים, ופתאום, פעם ראשונה שלא באתי עם מגננות ומחסומים, באתי עם לב פתוח ברמה מטורפת. והיו הרבה עליות ומורדות, והתאהבויות ופגיעות מאוד קשות גם. והעונה הראשונה עפה לקרוב לחצי מיליון חשיפות, שזה היה כאילו מפוצץ את המוח, שכל כך הרבה אנשים ישבו וראו את זה בבית שלהם. וזה היה ברור שהולכים על העונה השנייה. ובהתחלה היה לי רעיון לעשות כמה פרויקטים במקביל, ופרויקט בנות ופרויקט בעמותות וזה, זה, זה. סוף אחד הבנו שצריך לחבר את כל הפרויקטים לפרויקט אחד שקוראים לו מתמודדים שתיים. ותחשבי שככל שהזמן עובר ומתמודדים והפצה ותתתתתתתה, אני במקביל בטיפול, אני עדיין עובדת על עצמי ואני עדיין, אני פותחת את הלב שלי יותר ויותר.
אני גם, כאילו, מי שראה את, את הפרקים, אז כאילו המטופלים שם ממש חושפים את עולמם האישי, נכון. כאילו מאוד קשה להישאר אדיש לזה, ואני בטוחה שבטח בעריכות עוד שדברים יותר...
הרבה יותר.
כן.
בוא נגיד ש... כל כך עפתי עליהם, על האומץ, כי הם לא ישאירו לי מקום לספק, על כלום. ו... אני אספר לך סיפור. במתמודדים שתיים, התקשרה אליי חברה. לפני שהתחלתי לצלם, בדיוק כשהיינו בשלבי ליהוק, חשוב להגיד שהעונה השנייה כבר היה ברור לכולם שצריכה לקרות, וצריכה לקרות בגדול, כי יש לנו פה משהו חשוב מאוד בידיים. גם כחברה שמייצרת את התרופה, וגם כאילו, אני אגיד, כאשת שיווק ותוכן בשוק הפרטי בישראל. כאילו, הרגש שצריך לרדת לעומק הקורה ולהפסיק להיות במקומות שהם רק נעימים לנו כצופים. בקיצור, עבודה על מתמודדים שתיים, התקשרת אליי חברה שלמדה איתי גם בספיר. אומרת, תקשיבי, יש לי דודה, קוראים לה אבא. היא חולה בסרטן סופני, היא מקבלת קנאביס רפואי. לא אכפת לי, תקחי אותה למתמודדים, לא תקחי אותה, תני לה מצלמה, תערכי אותה את, אני רק רוצה שתתעדי אותה, אחרי מה שעשית במתמודדים, אני חייבת שזה יקרה. תראה, טוב, 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 רגע, תני ללכת לפגוש את הבחורה, את האישה, היא לא בחורה, סליחה, את האישה, ונבין מה עושים. פגשתי את אחת הדמויות הכי מגניבות שפגשתי בחיים שלי, דמות צבעונית והכל, לא ידעתי מה מומי ייכנס לסדרה או לא ייכנס לסדרה, קחי מצלמה. הייתי מגיעה אליה בערך פעם, פעמיים בשבוע, אני תמיד מגיעה למטופלים, גם לשאול אותה מה שלומה, מה חוויה עם המצלמה, לקחת את הכרטיסי זיכרון, וגם לדייק אותם על דברים. זאת אומרת, כאילו, לפעמים אנחנו חושבים לספר בצורה רחוקה מאיתנו את מה שחשבנו, זה מה שאנשים רוצים, אבל מה הבן אדם ממול רוצה הרבה פעמים זה לשמוע את החוויה שלנו ואת מה אנחנו מרגישים וחווים. ובעבודה עם מצלמה הרבה פעמים הדיוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אתה רואה אותנטיות, ואותנטיות זה הכל בדוקו. ובעצם הייתי מגיעה לאווה והייתה מכינה לי מטבוחה. והולכת לקנות לי איזשהו זיתים, כי פעם אחת אכלתי את הזיתים ונורא אהבתי אותם, אז כאילו זה. לימים הבת שלה סיפרה לי שהיא הייתה... יו, אני עוד שנייה בוכה. לימים היא סיפרה לי שהבת שלה, כאילו, הבת שלה סיפרה לי שבימים שהיא הייתה עם הקאות מטורפות, היה לה גידולים גרורתיים בקיבה. היא הייתה עם כל הקאות והכל, קמה ומבשלת לי, כי היא יודעת שאני באה. כאילו, הימים שהייתי באה, זה היה ימים חשובים מאוד. והיית קוראת למצלמה לפעמים יובל, שזה היה נורא חמוד.
לשוחח עם מישהו.
כן. אני חושבת שחודשיים אחרי שלקחתי מאבא את המצלמה, היא נפטרה. ואז התחילו העריכות. אני כאילו, היא דודה של חברה, אני באתי חברה קצת, כאילו, כשאיבדתי את טבע, היינו ממש חברות. אבל אני לא לגמרי איבדתי אותה, אני עדיין נפגשת איתה בעריכות. אני פוגשת אותה, ואני כל יומיים מגלה איזה סרטון חדש מהמם שלה. יש משהו מאוד מאוד חשוב, ואולי כאילו, ואולי זה גם מה שאומר על מתמודדים, ואולי גם בזה אנחנו צריכות לסיים כבר, אז יש איזה זמניות ועל זמניות בחיים שאנחנו כל הזמן מתמודדים איתם. חיים זמניים. לרגע האדם הוא חבר שלך או האדם הוא דוד שלך, ולרגע הוא לא קיים בחיים שלך יותר. הוא נפטר, התרחקות, לא משנה מה. זה החיים. זה בסדר שהם קוראים ככה, זה המטרה שלהם. חלילה וחס שאנחנו נהיה סטטים. אבל גם יש על זמניות שבא בעיניי מתוך זיכרון למישהו משמעותי, ומתוך זיכרון של תמונה ומצלמה. מתמודדים בא להנחיח רגע בחיים של בן אדם, גם אם זה השנה האחרונה שלו, שהוא רגע מאוד מאוד חשוף, והוא הכי קרוב לאיך שהוא רצה שאנחנו נראה אותו.
עם כל הכאב.
עם כל הכאב ועם כל המגננות שהוא היה מוכן להוריד. ובסוף, אני לא יודעת מתי אתם שומעים את הפרק הזה, ואם כבר יצא מתמודדים שתיים או לא יצא, ואם כבר פגשתם את אבא או לא. אבא זה דמות שהייתה פה לזמן מסוים, כי היא כבר לא איתנו, אבל היא דמות על זמנית במהות שלה. זה אופטימיות שהמציאות שלנו לא יכולה להכיל, מה שהאישה הזאת הביאה, וזה צחוקים שאני עד היום יושבת וצוחקת כאילו בעריכות. בעולמי הקטן, מתמודדים מזכיר לי למה אני כאן, וזה שאני כאן לתקופה מוגבלת. התפקיד שלי זה לתת לאנשים מצלמה ולהגיד לו תביא את עצמך, ותו לא.
יובל, תודה. אני גם רוצה ככה להוסיף שכזה פתאום זה כזה עלה בי, שהמקום הזה של הכאב, שהרבה פעמים יש לנו איזשהו הרחקה מכאב, וכאילו מתמודדים קצת, לוקחים את הכאב ושמים אותו בפרונט, שזה משהו שהוא לא טבעי לעשות אותו. ואם דיברת על אבא, שהיא מאוד אופטימית ומאוד בתוך כל הכאב, אז זה כאילו לחיות עם הכאב יד ביד.
נכון.
שזה דבר סופר משמעותי, אני חושבת, בכללי לעולם.
אני חושבת שזה גם מלחש אותו. אני חושבת שכשהכאב הוא לא מפחיד, ושהוא לא, האנרגיה לא מתעסקת בלהסתיר את הכאב, אלא דווקא בלתת לו מקום, הוא נהיה פשוט לניהול. אני לא, כאילו, קצת אני אומרת פשוט, וזה כאילו, זה לא באמת פשוט. יש ימים ויש ימים, אבל
נכון.
כאב בטן שלי זה הצלה שלי.
זה הפעמון. כן. אלו, תחברי לעצמך.
אז חברים, תודה רבה רבה. זה הייתי אני. אני אחזור לכיסה מראיינת ברשותכם.
ואני לא.
ואת לא. תודה לכם, וניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.
ביי.